וכל אחד לפי מעלתו וחשיבותו, פועל פעולתו. גודל פעולתו. עניין השמיים וחוץ והשמיים כולם פועלים מסביב הרקיע ופועלים בתחתונים כמו שברא השם ברך וסדר אותם. וכן התחתונים כולם פועלים. הארץ אשר פועלת ומוציאה צמחה וכל שרוצה מן הארץ הוא פועלת. כן המים פועלים מרבים מצמיחים האדמה הרוח גם כן מגדל הכל כמו שהוא ידוע. יש מוח חמה מחמם גדל הכל. וכן כל בעלי החיים. כל המינים שבעולם לא לטוב רם, רק נאמר עליהם פה ורבו ומילאו את הארץ השם כל אחד בטל, עד שאין אחד בטל והכל פועלים בעולם אשר נבראו בו. סליחה. וכל פעולה מתייחסת אל הפועל, כי החמימות אשר הוא פעולת אש מתייחס אליו, וכן לקירות מתייחס אל המים אשר פועלים הקירות, וכן בכל הדברים מתייחסת הפעולה אל הפועל. ומתי האדם אשר נבדל מכל שאר בעלי החיים, צד הנפש אשר שאין נפשו בנפש באמת, אלא רק נפשו הנפש שכלית, לא כמו שאר בעלי החיים הטבעיים, שאין נפשו רק טבעית. מחויב של הפעולות מתייחסות לנפשו השכלית, האלוהית, ולא פעולות צריכות אלוהיות, שכבר אמרנו כי כל פעולה צריך שתהיה מתייחסת אל הפועל. ובני שאתם צד המשתתף משאר בעלי החיים הטבעים בהרבה פעולות, דבר זה ודאי מצד הנפש החיוני אשר באדם, אשר בו משתתף משאר בעלי החיים הטבעים. אבל אי אפשר שלא יהיו לפעולות גם כתקסים לנפשו השכלית האלוהית, כי לא יגרה כוחו. כי מה שהאדם הוא בנאי ונגר ועושה מלאכת אפייה בבישול קצוע בזה מתיקון לבגדים, שדווקא דברים אלו צריכים לו נפש השכלית, מי הוא ערב לי שהדבר הזה הוא מצד שלמות שבו, הרי הוא מחויב שלא פעולות אלוהיות שיפעול בעולם, אשר ברור כפי מעלת נפשו האלוהית, ואולי כל הדברים האלה אשר זכרנו מצד החיסרון שבו, נקרא עוד כתבה זה אסביר הכל. ובסוף הקידושין, תנא רבי שמעון ברבי אלעזר אומר, מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושועל חנווני, והם מפרנסים שלו בצער, והם לא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש את קוני, ומה אלו שלא נבראו אלא לשמשני, מתפרנסים שלו בצער, אני שיבתי שמש קוני על אחד כמה וכמה. להשירות את מעשה, כיפרת פרנסתי של שנאמר, ונתחם איתו אלה עד כאן לגמרא. הרי שבירו כי הפעלות ומלכות שעושה אדם לצורך פרנסתה, אינם מצד מעלת אדם, הם לא מצד פחיתות וחיסרון. וכשנברא אדם לא נבראתי מו המלאכה ותיקון הבגדים, בניין הבתים, רק בגן עדן בלא דברים אלו. ואם כן, אין לנו פעולות לאדם מצד השלמות, שלא נמצא בבעלי החיים, אלו הפעולות, ומפרנסים בלא דברים אלו. אם כן, פעולות אלוהים לאדם מצד חיסרון שחטא וכיפר פרנסתו, אולי זה לא היה צריך לדברים אלו, וזכר ג' דברים כי בדם ג' דברים, הגוף, הנפש והשכל, ובכל שלושתם משמש אדם בהם לצורך חיותו, ואמר כן, שלמות אדם משהו משמש לצורך פרנסתו, אין בגופו, אין בנפשו, אין בשכלו, וזה כי הרי יש לו גוף חזק, אשר נודע מהעניין הרי, והרי משמש בכוח בגופו שיש לו צורך פרנסתו, לכך אין לחשוב מה שעושה אדם בגופו, הוא שלמות לא, אשר בלחם למצא הדבר שצריך אליו. הוא כנגד הכוח נפשי שבתנועה ומן הנפש, על זה אמר שצבי יש בו מהירות התנועה, יש לו כוח זה ביותר, והרי אינו משמש בכוח זה לצורך פרנסתו. ולפיכך אמר לא ראיתי צביקה אצלנו שמתקן למזונותיו בקיץ וצריך לזה כוח התנועה להכניס את הפירות הקיץ לבית, כן, לסוף לגור את כל הפירות. וכנגד השכל אמר לא ראיתי שועל חנווני, כי השועל הזה יש בו חוכמה מכל חטא שדה, ולא משמש בכוח זה לצורך פרנסתו, להיות חנווני בעל משא ומתן. וכיוון שהוא נמצא בבעל חיים שהשתמשו בכוחות לצורך פרנסתם, אם כן מה שאדם פועל בכוח גופו וזה אתה פה, ונושא מסע גדול לצורך פרנסתו, אין זה מצד שימות האדם, רצח דבר זה מלבעלי החיים שהוא יותר פרחות מן האדם. הדבר זה התחייב לו מצד חטאו, שאין האדם מנוח בגופו ביום ובלילה, רץ אחר פרנסתו כצבי, ומשמש על זה כוח הנפשי שלו, ואין זה מצד השלימות שלו נמצא זה בעלי החיים שהם למטה ממנו, וכן לשלימות השכל של האדם לשמש בו אל פרנסתו. וכיוון שהוא נמצא שצריך דבר זה הבא לכם שפחו מן אדם, אם כן מה שאדם משובח מכל שאר בעלי החיים, הראו שלו פעולות מיוחדות, אין הפעולות המיוחדות הן פעולות שהן מלאכות והבניינים, כי דבר זה לא לשלמות אלא לחיסרון, רק לחיסרון, פחיתות בשביל החטא שחטא, ונעשה פה לחיסרון, ולכך צריך כל הדברים הללו, וכבר ביאנו כי אי אפשר שלא יהיה אדם פעולות אשר מתייחסים לנפשו, שיש נפש אלוהית, אם כן נשארה השאלה איזו הן הפעולות המיוחדות למתייחסות אל מעלתו, במה שיש נפש שכלית, לא אשר לומר רק כי הפעולות המתייחסות אל מעלת נפשו, הפעולות האלוהיות ומצוות התורה. והם המיוחדים אל האדם לפי מעלת נפשו אלוהית, ודבר זה ודאי פעולות מיוחדות אליו ורואים לו. קראנו קצת מהר, בואו נסביר את הקטע הראשון בפרק א'. פותח המהר"ל את הבניין של הספר הזה שעוסק במעלת התורה, דווקא סביב בעצם האדם, מתחיל בעצם מהחיים של האדם. הוא אומר, כל דבר, לא רק האדם, כל דבר בטבע יש לו פעולה שמיוחסת אליו, מוטבעת בו, היא נקודתו, היא עניינו, היא תכליתו, יהודו. יש כוח המשיכה מושך הכל למטה, ויש את הגז והאש עולים הכל למעלה, כי יש להם תנועה עולה למעלה, ובדוגמות אחרות, האש מחממת, המים מצמיחים, כל כוח וכוח יש לו את הטבע שלו והחוק שלו, והייעוד שלו. ואם כן, מה ייעודו של האדם? אומר, אתה רואה את האדם, בונה בניינים, גורדי שחקים, דברים מפלים, בונה טכנולוגיות וכו'. אבל כמה שהוא משלב בזה את כוחו השכלי, בוודאי שבעלי החיים לא יודעים לעשות את כל הדברים האלה, אבל בסוף מה הייעוד של כל הכוח השכלי הזה? למה הוא משמש? בסוף משמש להשלים את בעצם את הקומה הקיומית הפיזית של האדם, זה גם בעל חיים יש לו בצורה טבעית, בלי לעשות תואר ראשון ותואר שני, ובלי סכנה של משברים, בלי שום דבר.
פיל אחרי, לא יודע, 8 שעות או 12 שעות או 24 שעות, לא יודע כמה זמן, שעות או ימי, הוא גמר את הפקולטה של החיים ואין לו, אין לו שום צורך בליווי, הוא ישר כבר מונח, פיל מוסמך. וככה גם אריה, וככה גם הטיגריס, וככה גם הג'ירפה וכולם. והאדם, יש לו כל כך הרבה עבודה קשה להוציא את עצמו מהכוח והפעם. ובסוף, כל זה הוא עושה בשביל לבוא, ובעצם לבוא ולהצליח פשוט לקיים את עצמו קיומית, אז, אז זה בדיוק מבעל חיים, אז עד הבא, זה יתרון יש לו על בעל חיים. כן, יש כזאת עקיצה מפורסמת, עבורים אותה בשורה בתוכמי, בקשר אחר, שבעצם מהמזרח למערב, שהמזרח, אישה המזרח, עובר לאיש המערב, כלומר איש של תאילנד, של המקומות שהם עולם תרבות המזרח, כן. סין של פעם, הודו של פעם. הודו של היום בחלק גדול מהמקומות. אז איש המזרח אומר, מספרים כאילו שאיש המזרח יש המערב מפגשים. ואז איש המערב אומר לאיש המזרח, הוא רואה את האיש המזרח, יושב דג דגים, ואומר לו, תשמע, מה אתה עושה? הוא אומר, דג דגים. כמה דגים אתה דג? 5 דגים. למה 5 דגים? 2 אני אוכל, 3 אני מחליף. ואני מסתדר. הוא אומר, תגיד לי, מה, גנוב? ככה לא עושים כסף. הוא אומר לו, מה זה כסף? הוא אומר, מה זה כסף? כסף זה money, כסף זה ביזנס, כסף זה ככה מתקדם בחיים. הוא אומר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? הוא אומר לו, תיקח רשת, תדעו כל שבוע 50 דגים. הוא אומר לו, 2 אני אוכל, 3 אני מחליף, ואני אעזים כל השאר. הוא אומר, אתה מוכר אותם, שם את הכסף בבנק, עם פקם, עם ריבית, או כבר אומרים, עם יועץ השקעות, עם כל הקריפטו, כל מה שאחרי פגיעים, כן? בקיצור, אתה עושה כסף. אז הוא אומר לו, מה צריך את הכסף? מה הבנק צריך כסף? שאומר, אתה לא מבין, אתה מקבל כסף, סוף שנה, אתה קונה סירה, סוחר של הפועלים, כל שבוע, 200 דגים, 200 דגים, 2 אני אוכל, 3 אני מחליף, אני אוכל כל כך בדגים. כסף, מאני, ביזנס. קיצור, אחרי זה תקנה ספינה, אחרי זה תקנה רשת ספינות, תהיה מפעלי דגים הכי גדולים בעולם, תמכור, כל שבוע יהיה לך אלפי, אלפי, אלפי רבבות דגים. 2 אני אוכל, 3 אני מחליף, אני אעשה. לא, אתה לא מבין, אתה תצא לפנסיה מוקדמת, תהיה מלך, דרך החוף הים, תדוג דגים לנתך. אומר שמזרח לי שמרב, מה אני עושה? אומר שמזרח לי שמרב, אתה עובד 24/7. זה, המהות של המרב זה 24/7. זה עולם בלי שבת. והמזרח הפוך, זה שבת בלי מי שתרח בערב שבת. שמה, אין מה לאכול לפעמים, אין תחבורה, אין רפואה כמו שצריך. שמה זה רק שבת, בלי מי שתרח בערב שבת, פה אין שבת. אז יש שם המערב, אומר לי שהמזרח, כאילו, בוא, תעשה כסף, תתקדם, תעשה טכנולוגיה, תעשה מזרח, ואז מה קורה? אתה עושה תואר ראשון ותואר שני, ורץ לעבוד כמו חמור בכלוב של זהב, ואז אומר לך, די, אני חייב לחיות, בוא נטוס לאיזה מקום בתאילנד, ונתפרק על הטבע ונחיה קצת. אז כאילו, אז מה עשית? אז המהר"ל אומר את הביקורת הזאת מהמקום, שאם בסוף כל הטכנולוגיות נועדות בסופו של דבר כדי ליצור את הקיום הפיזי הרגיל של האדם, אז אולי הקוף על העץ שנמצא בזול הפריט כל היום חי יותר טוב. אם בסוף זה, 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 כלומר, אדם לא יהיה טוב להיות קוף, כי אם אדם נועד למשהו יותר גדול, אז מילה במתוסקל, שים בן אדם בזול הפריט, כמו שכם קוראים לזה, שבוע שלם אתה לא עושה כלום, רק אוכל בננות ורק הולך ומתפנק. האדם משתגע אחרי שבוע, כן, כי הוא לא, הוא אדם. אבל אם בסוף כל האנרגיות שלו מופנות כדי לדגם את החיים שלו למקום שהוא יהיה בעצם לא קוף, אלא אדם, אבל אדם עם בננות לתפארת, עם לא רק בננה, משקה בננה וקפה עם הקפסולת בננה, ויהיה לו גם קרית בצורת בננה, ויהיה לו בבית הכל צבע בצבע בננה, ואחרי הכל, 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 המדרש הכי שלו זה בננה. אז הוא עושה בים על סירת בננה, וכל החיים זה בננה, על כל הברצאות השכליות שאדם ימציא, מה עושים עם בננה? בסדר, בסוף החיים כלום, זה כאילו, זה לא אדם, זה לא נקודה, אומר המרא. ואז הוא אומר, איפה חז"ל רמזו את זה? במדרש, בגמרא בסוף קידושין, שם כתוב, לעולם לא ראיתי, רבי שאול בן אלעזר אומר, אריה סבל, צביקה יד, שהוא על חלבון. אומר המרא, כדרכו, איך לומדים מדרש, למה הביאו דווקא 3 חיות? זה מבנה. מה המבנה? 3 חלקי האדם, שזה שכל, נפש, גוף. שזה מבנה שאנחנו עוסקים הרבה בלימוד מדרש, שכל, נפש, גוף, 3 חלקי האדם, אמרנו, האדם יכול להכל ל5 חלקים, כמו אמרה הגמרא בברכות, אני מלידה פיוד על החמישה ברכי נפשי, או שהוא מחולק ל2 חלקים, גוף ונשמה, אבל ברוב המקרים בחז"ל, האדם מחולק ל3 חלקים, שכל, נפש, גוף, ששוכנים באיברים של מוח, לב, כבד, ראשי תיבות מלך, שבעצם מכוון כנגד נשמה, רוח, נפש, נשמה כנגד השכלי, רוח כנגד הנפשי במישור של שכל, נפש, גוף, ונפש כנגד הגופני. לכן אם רואים נפש ורוח, שאלה היא, אם זה בנרן, נרן, נשמה, רוח, נפש, אז דווקא רוח באמצע זה מקביל לשכל נפש גוף לצד הנפשי. כי שכל נפש גוף זה הביטוי יותר הפילוסופיה, יותר המוחבא של הדברים, המראה לרם מחביא את הדברים, ובתקופה שדיין מחביא את הדברים. השכל זה כל הצד הרוחני, נפש זה כל הצד הנפשי, גוף זה הצד הגופני. אבל כשאתה מדבר על חלקי הנפש, זה נשמה, רוח ונפש. בסדר? שזה בלשון הפנימית, הקבלית והחסידית. אז אם כן, המראה אומר לך, זה מה שבא חוזר להגיד. תראה, אריה, שיא הפיזיות, ואתה רואה, אתה מלך אחרת, לא עושה כלום.
מה?
מה?
כן, משתמש בכוח שהוא כדי להתפרנס.
כן, מה, הלוויות מביאות לו את האוכל והוא יושב ולא עושה שום דבר. בטבע, הגברים, בטלנים, חבל הזמן, הבנות עושות הכל. ויש טוענים שגם אצל בני אדם, זה כבר משנה מקום למקום, זה תלוי במנהג המדינה. אבל בטבע, מה עושה? הרי הלוויות מביאות את האוכל והוא יושב, מה הוא עושה? הוא עושה, שואג פעם אחת וכולם עוברים לדום.
הוא כן צריך להשתמש בכוח שלו לפעמים.
כן, בסדר. כמה? כמה הוא עובד קשה? כמה שעות היום עובד קשה? בסדר? אני פה היום משבע בבוקר, לפחות עד שש בערב בלי נדר. כמה שעות אני עובד? לא. בסדר, מה הוא עושה? יושב, שום דבר. בקיצור, אז האריה והצבי זה התנועה, נכון? לא סתם הצבי זה הבול של הדואר. זה הסמל של הדואר, סליחה. למה? כי צבי הוא מהיר, זה התנועה. כי הנפש מן הכל התנועה. והשועל הוא חכם, פיקח שבחיות, נכון? שועל הוא חכם. אז השועל שהוא חכם זה הצד השכלי של החיות. אז קח את השכל נפש גוף של החיות ותראה, וואלה. מצוין, זה עצמי, רץ לך בבהירות, כל מה שהוא צריך. הוא לא צריך עכשיו רישיון נהיגה, הוא לא צריך לעבוד קשה בשביל לקנות את הרכב, ומחיר הדלק עליו, ולבזבז זמן על המוסך, ופה ושם ושם ופה. אז בסופו של דבר, אם כל מהות האדם, זה בסדר, אז הוא יותר מהיר מהצבי, כי יש לו מכונית שנוסעת מעל 100 קמ"ש, והוא יותר חזק מהריה, כי יש לו נשק, או כי יש לו טרקטור, או דיניין, או לא משנה מה. והוא יותר חכם משהו עליו. אבל אם בסוף הכל נועד לקומה, שהיא בעצם הקומה הקיומית של החיים, אז למה? ולכן באמת, מוטבע באדם, נוסיף פה, הסקרנות. האדם הוא כל הזמן סקרן, כל הזמן שואל, כל הזמן חוקר, אלא אם כן מחבים אותו. אלא אם כן הוא עבר טראומה במערכת החינוך שהמצאת היום בכל העולם, שמחבה את הסקרנות, ורק מחנכת אותך להביא ציוגונים והישגים, ואז אתה מנסה לקצר תהליכים, קדימה, בוא כבר נגיע ליד. אבל אם אדם באמת סקרן, אז הוא מעניין אותו, הוא חוקר. וואו, אחד הדברים שאתם קוראים בישיבות בשיעור א', זה לשקם להרבה חבר'ה את הטראומה מעצם הלימוד. יש כאלה שאוהבים ללמוד, אבל הרבה אנשים בכל מערכות החינוך זה סוג של קביעה כזאת, כמו איזה מישהו מוכה. לא, 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 לא. מה המבחן, מה המיקוד, די, לא שוב לשק ללמוד. מה, אני בוחר מעצמי ללמוד יום שלם בלי שום? ופתאום אדם חוזר ללמוד, לשאול, להיות בריא, להיות אדם, להיות סקרן, להיות, לא מתוך התורה בכל דבר בחיים, לחשוב, לפתוח. וואו, תסתכלו, תראו מה קורה פה. ויש ביטוי כזה, כן, הרב אומר באחת הפסקאות, כפיר משהו ורעבו, ודור שהשם לא יעסוק אותו. אז הרב אומר, כפירים, שזה הרי אותו, שוב ורעבו, ומי שדורש את השם, עצם דרישת השם, היא גורמת שהוא יעסוק אותו. נסביר את זה במשל. נתאר לעצמנו שיח בין אריה לאדם. אז האדם אומר לאריה, אחי, תגיד לי, מי ברא את הירח? אומר לאריה, פלספן. אני מת מרעב, תביא לי איזה סטייק, בוא, אתה רואה שם את הזרע, בוא נגבוד פרק שלנו עליה. אומר לו, אדם, עזוב אותך, אני בשיא המתח, אני לא מתראה את הכוכבים. יש איזה גלקסיות, מה יש מעבר? אומר לו, יאללה, חרטטן, מה אתה רוצה ממני? כאילו, מה, אתה לא מבין שאני מת מרעב? אז הוא אומר, תקשיב, מה אתה אומר? מה התכלית של החיים? למה נבראנו? הוא אומר, אתה די כבר, מה נבראנו? הנה, אני כבר לא רעב, אכלתי, ועכשיו תן לנו אחרי זה שינה טובה. ובגלל שאריה תמיד שורד את הארוחה הבאה, הוא תמיד רעב. ובגלל שאדם אומר, די כבר עם ארוחה, בוא נתבונן דרישת השם, מה המשמעות של החיים. ברגע שאדם סקרן ומחפש את המות, הוא בסוף לא רעב. כי כשכל שאדם יותר אדם, בסופו של דבר, כל העולם נברא בשבילו. זה הכל המציאות מסתדרת. ולכן אומר המהר"ל, אם האדם נמצא ביסוד שכל המהות של החיים היא בסופו של דבר הקיומי שלנו, וזה לא רק אמירה כזאת יפה, זה ממש עד היום קיים ככה. המון אנשים בכל העולם משקיעים את כל האנרגיות שלהם ולדגם את החיים שלהם. עכשיו, אנשים טובים, אז הם מרגישים את בסוף שליחות, הם מצאו את התחום שלהם בעבודה, לא משנה באיזה מתחום, והם מביאים ברכה לעולם. זה כבר נוגע באמת בצד האדם שלהם. אבל מה חינכו אותם? מה היה היעד? מה היה הסיפור? תהיה מסודר כלכלית. תהיה מדוגם בחיים, תצליח להרגיע לדירה כמה שיותר רחבה ושיהיה לך פרנסה טובה ותוכל ליהנות מהחיים. ובסוף בסוף, כאילו בסוף זה לארגן איזה זולה כזאת בתוך מציאות שאתה עובד כמו חמור. להבטיח את עצמך, את כל הזמן צריך להבטיח את עצמך כלכלית. עכשיו, יש ודאי צד כזה, אבל זה לא המהות של האדם.
זה סתם נפש בימית, לא?
זה הנפש הבימית. והיא קיימת באמת בצורה טובה, לא בצורה מושכלת, שגם היא לא מנגנון הגנה על עצמו, וזה בסדר. אבל בסוף, בני האדם מתוסכלים כשהם נשארים במקום הקיומי. הם מתוסכלים. הם מתוסכלים, ולא רק בני אדם, גם ברמת האומה, כן? ברמת הכלל, כן? עם ישראל, יש לו שפע כלכלי, הוא נמצא בתקופה, עוד רגע לפני המלחמה, כן? אבל גם המלחמה, מצב כלכלי מעין כמו, וכל כך הרבה, אנחנו נוריד רק את המלחמה עם כל העבדות, אבל לפני כן, ולכאורה אתה חזק, ואימפריה והכל, אבל זהות, ייעוד, מי אנחנו, מה בונים פה, וכל הזמן רק על זה כולם מדברים. בסדר? למרות שבפועל כאילו הנושא שרוב אנשים הוא רגע אני מבטח את עצמי כלכלית ולהסתדר. והחיים יותר גדולים מזה, זה מה שאומר המהר"ל. ולכן לא יכול להיות שייעוד האדם הוא להשתמש בשכל התבוני שניתן לו כדי להיות חיה משודרגת. לא יכול להיות. זה לא ייתכן. זה לפספס את כל המהות של האדם. בסדר? זה מה שאומר המהר"ל עד כאן. עכשיו מגיע הקטע הבא. אז הרי, ואז הוא אומר, סוד, לכן חייב להיות שזה המצוות. עכשיו מתבקשת השאלה הבאה. ואם תשאל ותאמר, אם כן, הרי כל הפעולות המיוחדות לכל אחד ואחד מן הנבראים, הפעולות מתחייבות ממנו מעצמו, ולא משנה פעולותיו. ולמה לא נמצאו גם כן פעולות אליות המצוות מן האדם מעצמו? דבר זה אין שאלה, כי אמרו שאלו הפעולות באות מן האדם, הלא יצרה שברא האדם, באדם, הוא מביאו אל הפעולות הרעות שבאות ממנו, מצד יצרה שבו. ועל זה הוכיח משה רבנו על משה מתיסלו ואמר רזינו השמיים וגומר. כמו שדיבר פרקים הבאים לא יודע שאין זה לפי הסדר כלל. כי לפי הסדר השכלי ראוי שהתחייבו הפעולות מכל נברא. ונברא כמה שראוי ולאדם שנפשלו יצחית ראו לו פעולות המחודות והן פעולות המצוות שבתורה. רק כי היצרה מעכב, אמנם כל המין מבני האדם, אי אפשר שיהיו שווים כולם ממעל תפשם. ואם שכל מבני האדם שווים תואר פעניהם ובנייניהם, אינם שווים מה שיש חלק מחנויים יותר ולמזול אותם, כמו שידוע, כי כוח הנבואה ברוך הקודש והשכינה, מיוחדים בו עם אשר בוחר בו השם באך משר עמים ועקום. ואין ספק כי הנבואה הכנה בנפש האדם, כלומר זה משהו מוטבע, סגולי, ותמצא הכנה הזאת מיוחדים בעם אשר בחר השם ברך. ומה זה תראה, כי העם הזה היה יותר נפשם אלוהית מצד ההכנה הזאת, וגם זה מוכרח לומר, וזה כי העולם הזה אשר בו מן בני אדם הוא עולם הטבע. ולפיכך הדבר אשר הוא הטבעי ראוי שימצא בכל העמים לשווה, ומה שהעולם הזה הוא טבעי בכללו. ואם מצא שינוי בהם מפני שינוי המקומות, דבר זה לא נחשב שינוי כלל. אבל אלוהיות לא ימצא בשווה לכל המין, שמה נמצא לכל המין שווה, העולם הזה עולם הנבדל, מאחר כי בכללותו נמצא אלוהיות. אבל עולם הזה הוא עולם הטבע ואין עולם הנבדל. ודבר זה מחייב שנמצא אלוהיות לכל המין בשווה, כי אם בחלק ממנו. ובני כי יעקום מן העולם הטבעי, לכך הוא 70 אומות. כל עולם הטבע נגרע בשבעת ימי בראשית. וכנגד שבעת ימי העולם הטבע, היו 70 אומות כנגד כל המסרה. והאומה היחידה הייתה על הטבע, כנגד השמיני, כי השמיני הוא על הטבע. ולכך הוא יהיה לישראל לתורה, שיהיה על עולם הטבע. והתורה נבראת קודם שנברא העולם הטבעי, וישראל נבראו גם כן שנברא, קודם שנברא העולם הטבעי. לכך כל עניין התורה שיהיה בשמיני, כי הטבע הוא תחת מספר שבעה. משהו על הטבע הוא שמיני, כמו שבא פרק שחר זה. ולכך היא לאומה ישראלית, אשר בחר השם ברך לחלקו, והם התייחדו פעולות האלוהיות של מצוות התורה, לפי מדרגתם נפשם האלוהית, ממה שהם מוכנים לנבואה. ורוח הקודש להיות השכינה ביניהם, והכולפים לאתם מתאם שבע מצוות שהם שבע מצוות בנוח. יש פה שני עניינים יסודיים בתוך הקטע הזה. הקטע הראשון, טוב, אז למה המצוות לא טבעיות לאדם? תשובה, הן טבעיות לנשמה האלוקית של האדם. אבל האדם מונח בתוך עולם הזה, הוא מונח בעצם בתוך גוף. והמר"ן אומר יצרה מעכב. מה הכוונה יצרה מעכב? המר"ן מסביר את זה לעומק בפרק ב' בספר נצח ישראל. זה לא משהו טכני חיצוני. כיוון שהאדם יש בו נשמה מן העליונים, יש לו גוף, קרוץ חומר, מן התחתונים. אז האדם נמצא באיזשהו מתח גדול מאוד בין תביעה להגיע למקום הכי גבוה, לבין בעצם המציאות שבה הוא נוכח כאן. וזו הסיבה שמצד אחד אנחנו שייכים למקום גבוה וסקרנים ושאפתנים, ומצד שני לא מונחים שם בצורה טבעית. לא מונחים שם בצורה טבעית. ולכן דווקא כשאדם נפתח אל הגודל האלוקי שלו, מיד אחרי זה מושך אותו יצרה למטה, מכיוון שהוא לא באמת מונח עדיין באותו מקום. ניתן לזה שתי דוגמאות. דוגמה אחת ברמת הפרט, שבעצם חז"ל אומרים שיצרה טוב ויצרה, אחד נכנס בגיל 0 ואחד נכנס בגיל 13. בגיל 0 מי נכנס? היצרה הרע. ומי נכנס בגיל 13? היצרה טוב. יכול זה בדיוק הפוך. עד גיל 13 ילדו צדיק יסוד עולם, הוא רוצה שיבנה ביתה מקדש וזה משהו בחבר מולדת לחבר בגן, והוא כולו מתוק מדבש ונוף הצופים. מגיע גיל מצוות ופתאום הוא נכנס ליצרים ולמשברים ולהתמודדות עם היצרי עריות ומשברים חברתיים ויש לו מתחים ונפילות. זה בדיוק הפוך לכאורה. התשובה היא לא. בהתחלה נברא בו יצר רע, יש שם מדרגה חומרית. כיוון שהוא חומרי, אז הוא יכול להיות סוציומט לראה את הרואים 17 פעמים בלילה לעשות בחיתול או להשתתף במצב החלטי, אבל זה בסדר, זה נורמלי, כי הוא תינוק, זה לא בעיה. הוא נמצא במקום נמוך, אף אחד לא מצפה ממנו, זה הכל בסדר. הוא באמת מרוכז זה גם בעצמו. אבל דווקא כשהוא נחשף לגיל גבוה יותר שבו מתחיל להיות מי אני ביחס לעולם, ובו זמנית שיש בו מצד אחד נתינה, יש בו מצד שני את כל המקום האגוצנטרי לעצמו, מתחיל להתבלבל או להתברר, סליחה, בין שני היצרים, ואז מתחילות הנפילות. כלומר, בעצם הנפילות מתחילות כי הוא עלה למקום גבוה, ואז הוא מתחיל ליפול. למה לפני כן הוא נפל? הוא היה מקום נמוך. בסדר? דוגמה שנייה, מעמד הר סיני. ברגע שעם ישראל נחשפו למדרגה האלוקית הגבוהה שלהם, ולא היה להם עדיין כלים איך עומדים בזה, מיד הגיע חטא העגל. מיד. בסדר? ולכן, מול התביעה של האדם למדרגה האלוקית שלו, יש מצד שני את זה, את זה, את זה שהוא בעצם נמצא בתוך עולם החומר. עכשיו, פה כבר המהר"ל, הוא עוד לא אומר את זה מפורש, אבל אנחנו כבר נתקדם בזה בספר, אנחנו נראה את המבנה הזה, אז אני כבר אומר אותו, שאנחנו לאט לאט נראה שבעצם, כמו שאדם, יש פה איזה פלא עצום, הוא כל כך חומרי, אנחנו כל כך חומרים וכל כך אלוקים. הפער הוא עצום. הוא עצום. הוא פלא כמה האדם יש בו, לא רק חומר בעל של גוף, וכמה אנחנו יכולים כבני אדם ליפול עם היצרים לאחוזות הכי נמוכים, כמה בני אדם יכולים להיות רעים ואיומים, כמה, לא יאמן לאיזה מקום אפשר להגיע, וכמה האדם יכול להיות גבוה ועליון ואלוקים. והפער העצום הזה, התורה בדיוק נגד זה. התורה עצמה יש בה, עד רמת המעשה והחומר, הדחות והלכות ומעשה שבאים לתקן את כל הצד המעשים. ויש בה קבלה וסודות ומקומות אלוהים שמגיעים מהמקומות החילוני, כמו התורה עצמה נמצאת. אנחנו נראה לאט לאט, הוא לא נכנס לפה בכלל, אבל את המבנה הזה. כאן אמרה בכלל מדבר על התורה, מדבר קודם כל על המצוות. שבעצם כן, המצוות, לא צוער ואדם היה לגמרי מחובר לנשמתו האלוקית, הוא היה בעצם מגיע לכל המצוות. ולכן אגב חז"ל אמרו שאברהם אבינו אוהבות קיימו כל התורה כולה, אפילו עירובי תפילין קיים אברהם. עכשיו, זה לא חושב שהכוונה היא שכפשוטו, הוא נניח תפילין, כי לא התפילין, אלא הכוונה היא, המהות של המצוות מחוברים אליה לגמרי מטבעם. למה? כי בית עם אדם לגמרי מחובר לנשמתו האלוקית, אז זה נמצא שם. אנחנו עם מסכים, אנחנו מסכים כי אנחנו בעולם הזה, בתוך עולם מוגבל, בתוך עולם שהוא נמצא בעולם החומר. ואז ממילא הדבר הזה, הוא נמצא במציאות שאנחנו לא פתוחים אליו. זו הנקודה הראשונה שיש בקטע הזה, בסדר? הנקודה השנייה שהיא נפתחת, והיא תמשך גם לקטע האחרון בפרק, בעצם מתחילה לדבר בעצם על ההבדל בין ישראל לאומות העולם. עכשיו, קודם כל נגיד מה נאמר כאן, ואז נסביר משהו מבוא יותר כללי. המהר"ל אומר, בעצם, בתוך זה שבעצם המצוות הן טבע לאדם בצד הנשמתי שלו, ולא בצד המעשי שלו בגלל גופו, בגלל יצרו, בגלל היצרה, בגלל נפש הבהמית, אז בעצם יש פה שתי מדרגות. יש מדרגת הטבע, שזה אומות עולם שגם הטבע, גם אומות עולם, זה בני אדם, הם צלם אלוהים, יש להם מדרגת הטבע. כלומר, הם לא בעלי חיים, הם מדרגה אלוקית, יש להם בעצם צלם אלוהים. אז ממילא, ביחס לבעלי חיים, זה מדרגה אלוקית. ממילא הדבר הזה, יש להם שם מצוות בנוח. אבל עם ישראל זה מדרגה יותר אלוקית, זה מדרגה אחרת, נבדלת, שהיא בעצם עיקר מדרגת האדם. אז הדבר הזה בעצם, הוא, יש לו את התרי"ג מצוות. יש לו תביעה למצוות יותר רחבות. עכשיו פה בעצם, והמהר"ל אומר, לכן הגויים שייכים למספר 7, עם ישראל שייך למספר 8, זה בוא הרבה פרק ב' בהרחבה. עם ישראל נברא לפני כל העולמות, זאת אומרת, עם ישראל הוא דווקא עם ה-71, הוא האחרון שנברא. אלא זה כמו השבת, סוף מעשה במחשבה תחילה. ישראל קדמו לעולם, שבת קדמה לעולם, משיח קדם לעולם. כל מה שקודם מופיע בסוף, כמו תוכנית אדריכלית. טוב, לכאורה כאן המהר"ל פותח לנו נושא מאוד מאוד גדול. מה? היחס בין ישראל לאומות העולם. המהר"ל מה שהוא אומר, שמדרגת נשמת ישראל היא אחרת. מה זה אומר? מה היחס לגוי? הגוי, מה זה? מה הנקודה שלהם? מה תפקידם? מה יהודם? מה היחס המהר"ל בעצם לאומות העולם? זה דבר שנמצא בהרבה מאוד בכתבי המהר"ל. ומה שאנחנו נעשה בפעם הבאה, זה אנחנו נגמור את הקטע הזה במהר"ל, ואז שיש שם דברים מאוד חריפים, מאוד חדים על ההבדל בין ישראל לאומות העולם, ואז אני רוצה להראות לכם מהר"ל מדהים בדרך חיים. שמדבר בכיוון אחר לגמרי, וננסה להבין מה היחס בין הדברים, ונפתח רגע שהוא פרק, שהוא סוגריים בתוך ה... זה כאילו רק אגב, זה רק אגב, כאילו בא רק להגיד, להסביר המצוות האלוקיות, זה המדרגה האמיתית של האדם, וישראל יש המדרגה שטובעת מהם את הדבר הזה. אבל אגב הסוגיה הזאת של ישראל באומות העולם, זה שאלה גדולה מאוד, מה בעצם היחס בין ישראל לאומות העולם, זה נושא כבד מאוד, נושא חשוב מאוד, יש לו הרבה צדדים, אז כמה שלא נפתח את כולו, אבל במהר"ל אני רוצה להראות לכם שני כיוונים כביכול שונים לגמרי במהר"ל ולעשות ביניהם אמת ושלום, כלומר, לראות ביניהם ביחד מה המערכה בזה, מה המקום של כל חלק, ואיפה הם בונים ביחד את התפיסה. שמחר יש הרבה, אז לא יהיה, ורביעי בבוקר אני לא... בעזרת השם, אבל אני לא, אני נמצא אותה בישיבת אמר, בבוקר מוקדם, ואז חמישי אנחנו נתקש, בעזרת השם, בסדר? אז בחמישי אנחנו הגענו עד פרק כמה דעבות עזרה, ונשלים גם פסקה, בעזרת השם, דרך חיים וכותב לכולם.